למשנה הראשונה של השניים האלה. אז ללמוד את המשנה של יהושע בן פרחיה, אני חושב שהגענו לקטע השני שלי. ועשר אחריו, ובני איך אחריך, ועודם את כל אדם לקבלך. זה כבר למה מספיק. אפשר אולי, סליחה, יש מישהו פה? אולי להתקרב. זה תפוס? אפשר להתקרב. כן, אני שם אם יכולים להתקרב. אז אני מציע להמשיך, ואם יש שאלות, תביא לי נלמד אותן. אז בקצרה, המהר"ל הסביר את המשנה של יהושע בן פרחיה במישור של היחס עם הזולת שנמצא מחוץ לבית, אבל שיש לו איזה צד של קרבה לבית, הרב, החבר ואחר כך כל שאר בני אדם. אז ניקח, לא נראה איפה זה, ניקח פה דף קוף למד בית, הנה אלו שלושה דברים. הנה אלו שלושה דברים, הנהגת האדם עם עבריות של חוץ לבית. שבא לומר כי יעשה לו רב, שאף שאינו כדאי לגמרי להיות לו רב, צריך אולי להסביר את זה ככה, שבא לומר שצריך שיעשה לו רב, אף שאינו כדאי לגמרי להיות לו רב. וזה, אני חושב שנגענו בנקודה ההיא, כי כל המשניות של פרקי אבות, בדרך כלל זה כלל של המשנה, שהחידוש של התורה שבעל פה, זה דווקא למצוא לנו איזה מושג, דווקא במקרה שמן הסתם היינו חושבים שלא צריך. זו ההגדרה של החידוש של התורה שבעל פה. זה ברור שמי שרוצה ללמוד, הוא צריך ללמוד עם רב. אלא אם מגיעים באיזה מקרה שחושבים שאין, למשל בעיר שהוא גר בה, רב שיכול לתחום לו עוד יותר תורה, אז דווקא אצלו אומרים, עשה לך רב, אף על פי שאתה חושב שאין רב. למדנו את זה מכמה אספקטים. שאף שאינו כדאי לגמרי להיות לו רב, שיעשה לו רב. ויקנה לך חבר, אף שאינו כדאי לא לגמרי. פה בלי שום ספק המהר"ל רוצה להסביר למה אנחנו צריכים משנה כזאת. וכמעט כל פעם יש לנו אותה שאלה. מיד כשמצליחים להבין מה שאמרה המשנה, אז יוצא כל כך פשוט שלא מבינים למה היה צריך לומר לנו. זה מובן. ולכן אני רוצה להדגיש ושאר בני אדם שאינם במדרגתו, אל ירחיק אותם לכל הפחות כל זמן שאפשר לדון אותם לכוונך. ולא אמר קנה לך תלמיד, שאין ראוי לעשות דבר זה, לעשות אדם עצמו לרב, זאת אומרת שמישהו יעשה את עצמו לרב, ויקח לעצמו שם חשיבות, לומר תלמד ממני. וזה נראה. כמו שעושים בארצות הללו. כמו שעושים בארצות הללו, כנראה שזה ארצות אשכנז, מכיוון שהוא היה שם. ואילו שלושה דברים הם בשלושה חלקים של בני אדם. חלק האחד, באותם שנחשבים בעלי מעלה בערך שלו, כמו הרב. והחלק השני, באותם אשר הם דומים לו, בני אדם שהם נגילו, כמו חברו או חבריו. החלק השלישי, בשאר בני אדם, אף באותם שהם למטה ממנו למדרגה. וזה שאמר, והבדן את כל האדם לקו זכות, לפי גרסת המשנה, אפילו הוא פחות ממך, אל יהדן אותו לקו חובה. זה מובן, אין? הקשר בין שני הדברים. כלל הדבר, בזה שלמד מוסר האדם, הנהגתו עם עבריות. כי אי אפשר שיהיה אדם בלבד, רק יש חיבור לבריות לכל אשר ראוי לו, הן לרב, הן לחבר, הן לשאר בני אדם. בגלל זאת נמצא באדם מפני שהוא מקרב את הבריות ואוהב אותם. יש הרבה מפרשים שמגיעים שהעיקר בפירוש הזה של המערב הוא איך להתנהג לפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, לפי כל הסוגים של הרע, אם זה במעלה יותר גדולה, אם זה שווה ושווה, אם זה שער ונער. ובשביל כך עושה לו רב אף שאינו כדאי. לדן כל האדם לקבלך, לדן כל האדם לקבלך. והוא דומה אל מה שכתוב לפני זה, יוסף בן יועזר, שהיא אוהב את החכמים, והם החכמים הגדולים. והוא הזהיר עוד יותר שלא יאמר מה לי ולפלוני, אינו כדאי לי להיות רב. ואינו כדאי להיות פלוני חברים, ופלוני עשה חטא והוא רשע, לגבי כל האדם. הדבר הזה לא יעשה, רק יקרב ולא ירחק. ומידה זו גם כן, ענף מה מאהבת השם יתברך. זה קשור לכלל של אהבת השם יתברך. נגענו באותה נקודה, הבדן את כל האדם לקבל איכות, מכיוון שהוא אדם. מה זאת אומרת? מכיוון שהוא אדם, יש לו גם יצר טוב וגם יצר כך. אז יש איזו נטייה, אולי בכנות, להבליט את הצד הרך שיש באדם מצד היצר הרך שלו, אז באה המשנה ואומרת, צריך להתחיל בצד הטוב. והבדן את כל האדם לקבל איכות, הפשט הוא, כל האדם, כל אדם במה שהוא אדם. זאת אומרת, יש לו טבע של אדם, ולכן צריך להתייחס אליו ברחמים, מכיוון שהוא בריאה של הבורא. זה מה שמסביר פה הרב, מידה זאת גם כן ענף מה מאהבת השם דברך. כשאוהב את הבריאות, אז זה סימן שאוהב את הבורא, מכיוון שאותם בריאות הם הבריאות של הבורא שלו. זה מובן? והיא מדרגת למטה מאהבת חכמים, מי שאוהב השם יתברך, אוהב את הבריאות, שהם בריאותיו יתברך, זה מה שאמר. כי מי שאוהב את השם, הוא, את אחד, הוא אוהב את כל אשר שייכים לו, מצורפים אליו. אז אני נמשיך, וגם קישור אל הדברים, יש לומר עוד. מה שאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, הרצון בזה, שמה עשה לך רב שיהיה עשייה גמורה, שזה יהיה קיים, וכן וקנה לך חבר שיהיה קונה לו החבר, שלא תוסר החברות החברותה ממנו כלל. עשה ברצינות, עשה ממש, בלי איסוס, קנה לגמרי, כי זהו הרב הגמור והחבר הגמור, כאשר הוא חבר כל ימיו. וכמו שאמר הפסוק, רעך ורע אביך אל תעזוב. אל תעזוב, זאת אומרת, בשום אופן, בשום מקרה. וזה גם כן ההגדרה של האהבה, וגם של האמונה. כשיש אהבה, כשיש אמונה, אסור שיהיה איזה חיסוס, כמו שאמרתי. צריך להיות גמור. כי זה מובן, כן? טוב שאינו גמור, זה לא טוב. כי אשר היה רעך וגם רע אביך, אל תעשו, כי זהו אוהב הנאמן, ולא אשר בא מחדש. ולפיכך אמר והבא דן את כל האדם לקו זכות, כי הרב והחבר, מה שהם רגילים עם האדם, אי אפשר שלא יחשוב בעיניו שחטא לו. אני חוזר על הפסוק הזה, אני חושב שנגענו באותה נקודה. ודן את כל האדם לקו זכות, גם החבר והרב במשמע, כן? אז פה הוא מסביר את זה. כי הרב והחבר, מה שהם רגילים עם האדם, מכיוון שהם נמצאים איתו תמיד, אי אפשר שלא יחשוב בעיניו שפעם חטא לו במשל. ולכן דווקא צריך להיזהר בקשר לרב ולחבר, כי כל עניינו עמו ויבוא לידי פירוט. לכך, אמר על זה והבא דן את כל האדם לקו זכות, וכאשר אתה דן אותו לקו זכות, לא יבוא פירוד בינך ובין רבך ובינך ובין חברך, כי תדין אותו לקו זכות כאשר אתה חושב שעשה דבר כנגדך, ודבר זה ברור. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים למשנה השנייה, אז ניקח את הגרסה של המשנה. ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הבורן. העיקר ההסדר של המהר"ל יהיה על הקשר של הספר של המשנה, אל תתייאש מן הבורענות, עם הרשע והאמצעית. דהיינו שני הנקודות הראשונות. אז לפני שנתחיל בפירושו של המהר"ל, אני אשאל כמה שאלות על המשנה עצמי. אני חוזר על זה. הרחק משכן רע. ההסבר, השאלה היא, מה זה שכן רע, מה זה שכן טוב? ולכן צריך להבין שמי שאף פי שיש לו מידות טובות, בבחינת שכן הוא רע, זאת אומרת, בבחינת השכנות נבחן כרע. פה יש איזה חידוש, כן. אנחנו יוצאים מי והווה דענת כל האדם לקו זכות, מכל מקום. אבל יש מקרה שצריך להיזהר, אם אפשר להבחין במצב של השכנות, במה שהוא שכן, שבבחינת שכן הוא רע. אז הוא יוצא מהכלל של והווה דענת כל האדם לקו זכות. זה דבר. ואל תתחבר לרשע, ופה יש שאלה יסודית, מי יכול לחשוב שכדאי להתחבר לרשע? זאת אומרת, גוף המשנה היא קשה, כן? מה בא המשנה לומר ואל תתחבר לרשע? פשיטה, כן? מסתם מה כל אחד לא רוצה להתחבר לרשע, זה מסוכן, זה מזיק. מי יכול להסביר את זה? למה ראתה המשנה מקום לומר אל תתחבר לרשע, תיזהר.
אולי אפילו רשע, אם הוא לא מתחבר אל רשע, יש לו סיכוי...
לא הבנתי.
אני אומרת שרק רשע יכול לרצות להתחבר אל רשע, ואז פה הוא אומר אל רשע,
לא,
אם
זה...
הוא לא יתחבר אל רשע, יש לו סיכוי אילו לצאת מזה.
לא, דווקא לא הבנתי את התשובה שלה. המשנה אומרת, אל תתחבר לרשע. אתה מחפש חבר, אל תתחבר לרשע. מה שאני אומר, ופה זה בולט, כן? זה, אני לא צריך משנה כדי להבין שזה מסוכן. מי בא לחשוב שכדאי להתחבר לרשע? זאת אומרת, גוף המשנה זה קשה מאוד.
אני
חושב
שזה
קשה.
אני
חושב
שהוא יכול ללמד. הוא תנוע לרשבה ללמד בלחה.
כן, לתקן. זאת אומרת, יש מקרה שהוא רואה עצמו כל כך חסיד, שהוא רוצה דווקא להיות חבר לרשע כדי להחזירו למותר. ודווקא פה אמר, אל תתחבר לרשע. הבנתם? כן. אבל זה קשה. מה? אז אם הוא רשע, לעזוב אותו? דווקא, זה מובן, כן? הקושיה השנייה.
הלשון
הוא ברור,
אל תתחבר.
יפה.
דהיינו?
דהיינו, דהיינו
על... אל תתקרב
עד כדי כך שיהיה חיפור. שתהיה חבר. ברור שאתה צריך לטפל בו, אם אתה יכול, כן? אבל להיות חבר, זה הדין. להיות חבר זה מסוכן. זה מובן?
סליחה, לא היינו יכולים לראות את זה מקל וחומר?
איזה קל וחומר?
אם המשנה מתחילה ואומרת הרחק מרשע
משכן רע
קל וחומר להתחבר
לרשע. טוב, שוב אנחנו חוזר על מה שראים. זו אותה שאלה ששאלתי בצורה אחרת, כן? גם אם אנחנו לא יוצאים מהרחק משכן רע, השאלה נשארת. מה זאת אומרת, אל תתחבר לרשע? מי יחשוב על זה, כן? לכן, ההסבר העיקרי הוא מה ששמענו, כן? דווקא הנטייה של הצדיק זה לעזוב לרשע. אבל אל תתחבר. פה יש חידוש, כן? אל תתחבר. אחר כך המהר"ל יסביר את ההבדל של המושגים פה, הרחק ואל תתחבר. למה? גם בשכן רע צריך לומר הרחקה. למה? למשל הוא אמר, אל תתקרב, אלא תתרחק, הרחק ולא יתרחק, הרחק כי זה לשון המקרא. צריך לפי לשון המשנה לומר, אל תתרחק, אבל לפי לשון המקרא זה הרחק. לדון את כל האדם לקבל זכות, אבל מיד יש יוצא מן הכלל, עניין של השכנות. כל האדם זה מי שאינו קשור לבית, אבל מחוץ לבית, אבל בחברה שלי. אז צריך להתחיל לדון אותו לקבל זכות. אם לא מוצאים אפשרות לדון לקבל זכות, אז ברוך דנים לקם חובה ומתחקים מהם, כן. אבל פה יש יוצא מן הכלל, שכן רע במה שהוא שכן, זה יוצא מן הכלל, הרחק ממנו.
אז אם כן יש הקש.
זאת אומרת, בבחינת בן, רק שנייה, בבחינת בן אדם, השכן הזה יכול להיות אדם טוב, עם מידות טובות, אבל בבחינת שכן, זה מובן מה שאני רוצה להסביר, הוא רע. כשכן הוא רע, אז הרחק ממנו. זה מובן? זאת אומרת, במצב אחר, כבעל משפחה, מה אני יכול לומר, כלקוח של החנות שלך, יכול להיות אדם טוב, אבל כשכן, בהתנהגות שלו כשכן אליך, הוא רע, אז הרחק ממנו. לא, זה פשוט להבין. זה כל עניין שכנות. זה לא עניין קל, זה עניין מסובך, כן? אז יש אפשרות שבן אדם מסוים, הוא אוהב את אשתו, הוא אוהב את בנם, את השכנים הוא לא אוהב. אז כשכן הוא רע, כן? זה מובן. לא. יש לך שכנים? טוב, אנחנו כבר חיים, זה תלוי באיזה שכונה, אבל... אנחנו חיים כבר באיזה שלב של תרבות שאין יחס לשכנות. אז מכיוון שאין יחס לשכנות, הם מרגישים בזה שעניין של יחס לשכנות זה עניין עדין. זה מובן. זה קצת קטע. כן? טוב, זה למדנו מקודם, מההתחלה, לפני כמה שיעורים. זה כבר מתחיל מהזוגות. אחד נותן את המוסר מבחינת אהבה, מבחינת מצוות עשה, והשני נותן את המוסר מבחינת העירה, מבחינת מצוות לא תעשה. אחד הוא הנשיא של הסנהדרין, והשני הוא אב בית דין. ולכן כל אחד לפי הניסיון שלו. זה כמובן.
אני שומע מזה ש...
אחד ממידת החסד, אחד ממידת הדין. טוב, איזה שאלה נשאלה? על איזה שאלה אנחנו דנים? טוב, אז לפי דעתי זה התשובה. צריך שיהיה יחס לרשע, כל מה שאפשר, להשתדל. אבל כל אחד לפי כוחו, כן? אבל להיות חבר זה משהו אחר. אז אל תתחבר, זה הדיוק. מה? מה? לא, מי שרואה את עצמו במשימה להחזיר אותו למוטב, להחזיר אותו לתשובה, אז יכול להרחיק לכת עד כדי כך שיגיע לקשר של חבר. זה ניסיון נותן את זה. כלומר, אף על פי שהוא רשע, אם אני אהיה החבר שלו, אולי זה יעזור. זה חסידות מובחרת, ולכן המשנה אומרת, עד ולא עד בכלל. לא עד, כנראה שאני מרגיש שאתם אולי לא כל כך מבינים מה זה חבר. חבר זה מי שחי איתו, ולא רק, העיקר זה מי שלומד איתו, אבל לא רק שלומד איתו, הוא חי איתו הלכה למעשה, זה חבר האמיתי. כל מה שהוא יודע הוא מוסר לו, וזה הדדי. ומי שאין לו חבר הוא לא חי. הגמרא אומרת או חברותה או מיתותה. זאת אומרת, החיים בלי חברותה זה לא חיים. ולכן החבר האמיתי זה אשתו לאיש ובעלה לאיש. זה החבר האמיתי מכל מקום. ולכן אל תתחבר לרשע. אז חוץ מזה, יש קשרי הקשרים בחברה, וצריך חברים בחברה. אז אתה חבר לבחור. זה לא אומר שאתה לא צריך להתייחס אליו כבריאה, כבן אדם, לאהוב אותו, וזה הכיוון של החסידות. דווקא הקשיים, הם צריכים יותר אהבה מהצדיקים. המילה הנכונה זה רחמים. כשרואים שמישהו רשע, הוא צריך רחמים, מכיוון שהוא רשע. זה ידוע מכמה מקורות, ובפחד מהקבלה. צריך לדעת שרשע הוא מסכן. רשע הוא, איך אומרים את זה? הוא בעל ייסורים. הוא לא בעושך. זה מובן מה שאני רוצה לומר. אז הוא צריך רחמים. אז דווקא הצדיק האמיתי מתייחס לרשעים. זה כיוון החסידות. אבל יש סכנה של נטייה מופרזת של זה. אז הוא אומר, אל תתחבא. מיד אני אתן דוגמאות. ואם זה מובן, כי הדיוק זה במילה חבר. כנראה שעכשיו אולי בדורות שלנו זה משהו נדיר, כן? ולכן אין כל כך ניסיון בזה. מי שיש לו חבר זה כבר מזל, מי שיש לו הרבה חברים במובן האמיתי, אז יותר ממזל. אבל אני חושב שזה מספיק את זה. בסוף סוף, אל תתייאש מן הפורענות. זאת אומרת, זה צריך להבין, להסביר קודם כל לפי הפשט. אל תתייאש, אל תחשוב שהפורענות לא יבוא. זאת אומרת, אם אתה נשאר עם השכן רע, אם אתה נשאר בחברותה עם רשע, ואתה רואה שאין תוצאות שליליות, אין סכנות, כן? מכיוון שהפורענות, העונש לא בא, אל תתייאש מזה, הפורענות תבוא. זה הפשט הראשון, כן? זה מובן? אבל יש פשט, וזה מסביר לנו את הקשר עם הנקודות הראשונות. הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, ותיזהר, אל תתייאש מן הפורענות. עם הסברה שלך שאתה לא רואה פורענות באה, אל תתייאש מזה. אבל הלשון התתייאש הוא לא במקומו, בהסבר הראשון, כן? זה מובן? ולכן יש... הסבר שני, אל תתייאש מן הפורענות. כשהפורענות באה, אל תתייאש מהגורל שלך. מכיוון כשמקבלים את העונש, מקבלים את האיסורים, את הפורענות, אז הדאגה היא כל כך עמוקה שחושבים שהוא אבוד, כן? הוא מתייאש מהגורל שלו. אז פה יש איזה דיוק. וכשתבוא הפורענות, אל תתייאש. לפורענות יש סוף, כי לפורענות יש תכלית. זה מובן? ולמה? וזה עוד ממד בממרה ההיא. דווקא אל תתייאש מכיוון שקיבלת פורענות. מהפורענות עצמו תלמד לא להתייאש. ולמה? זה מובן? מן הפורענות אל תתייאש. או בהפך, אל תתייאש, וזה תלמד מן הפורענות, שלא להתייאש. ודווקא כשהפורענות באה, ולמה? מכיוון שאם אתה מקבל פורענות, זה סימן שמישהו דואג לך, יש השגחה. ולכן, מי שלא מקבל עונש, הוא במצב יותר מיואש ממי שמקבל עונש. מי שמקבל עונש, הוא מבחין בזה, שזה עונש, שזה פורענות בלשון המשנה, אז לכל הפחות הוא יכול להרגיש בזה שיש השגחה. זה מצב יותר טוב ממי שממשיך ברח שלו ולא רואה הפורענות שבאה. זה מובן? כן. ויש גמרא שמסבירה את זה בצורה קצת אחרת, אבל זה אותו העניין. זה בגמרא ברכות, כמעט בסוף המסכת. יש משנה שאומרת קודם כל, חייב אדם לברך על הרעה כמו שמברך על התורה. אגב, הגמרא מסבירה שצריך לברך על הטובה מעין הרעה ולברך על הרעה מעין הטובה. ואני רוצה להסביר את זה. כאשר השאלה על המשנה היא, מה זאת אומרת חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אנחנו לא אומרים אותה ברכה על הרעה ועל הטובה. אז הגמרא מסבירה, על הטובה אומר הטוב והמתיד, על הרעה אומר ברוך דיין האמת. זה מוסכם, כן? אז צריך להבין איך הברכה שהיא על הטובה היא מעין הרעה. אז הטוב והמתיב, הטוב זה מעין הטובה, והמתיב זה מעין הרעה. איך? כי כדי להטיב צריך יסורים. ולכן גם כשאנחנו מברכים על דבר טוב, יש איחוד המידות דרך צד הרע, צד מן הצדים, שהוא מתיב. צריך להבין את זה בעברית, כי מתיב זה ממש מתיב עם מאמץ כדי לתהר, כדי לצרף, ולכן צריך מתיב, זה לא קל, זה מובן. טוב מאוד זה מוות, זה הולך לפי אותו כיוון, לפי המדרש של רבי מאיר. טוב, זה מובן, אבל מה בהקשר לנושא שלנו, איך ברוך דיין האמת, זה מי שמברך על הרעה מעין הטוב. דווקא כשאומר, כשזה בא מצד הדין האמיתי, אז זה מעין הטוב. כמובן, אם אני יכול להרגיש שזה בא מצד האמת, או במילים יותר פשוטים, שזה מגיע לי, כן? לפי מילת הדין, אז אין ייאוש. אתם יודעים איך זה מתקשר. אם זה איסורים שבאים מצד ההפקר, אז יש ייאוש, כי אין משמעות. אם מבחינים באיזושהי משמעות לגבי האיסורים האלו, וכל אחד יודע את נפשו, וכל אחד יודע מה מגיע לו, כן? אפשר לעזור לו להבין, אבל רק הוא מבין שאיך זה מתקשר לגורל שלו. וכל עוד שאנחנו לא רואים שום משמעות באיסורים, אז יש ייאוש. מיד כשמתחילים להבחין שזה מגיע לפי הדין, אז הוא יכול לומר ברוך דיין האמת, זה מעין הטובה. זה מובן. ולכן, מכיוון שאין בנו יכולת להבחין בזה, צריך חוכמה גדולה כדי להבחין בקשר בין האיסורים ומה שנעשה. אולי שכחנו, לרוב שכחנו, אולי זה נעשה בגלגול אחר, טוב, זה גם נושא אחר, אבל ואולי לא מבחינים בקשר בין כובד האיסורים והחטא הקטן הזה לפי דעת כל אחד, כן? מובן מה שאני אומר. ולכן צריך חוכמה גדולה כדי להבחין בזה. ולכן לרוב אומרים את זה דרך האמונה, ברור דיין האמת, דרך האמונה, כן? זה עוזר, מכיוון שאם לא רואה עין הטובה ועין הרעה, אז הוא נופל בייאוש. זה ההבדל בין איסורים של הפקר ובין איסורים שיש להם משמעות. כל הנושא של האיסורים זה רחב מאוד. יש איסורים של אהבה, יש איסורים של עונש, אבל מכל מקום, אם מבחין, אני מדגיש דווקא את זה, שיש משמעות, אף על פי שאני לא שולט על אותה משמעות, אם אני מנחש שיש מקום למשמעות, אז אין ייאוש, יש תקווה, כן? ואיסורים שבאים דרך הפקר, וזו הייתה, אני חושב, הטרגדיה בשואה, אלו שלא הבחינו שייתכן שיש משמעות, שקיבלו את זה כהפקר גמור, נפלו בייאוש גמור. ואני לא מתכוון, אני מתכוון לא רק שאלו שסבלו ממש, אלא שאלו ששמעו מה קורה. ולכן אני חושב שכדאי להתייחס לזה ברצינות. אסור לעזוב את הבעיה ההיא בהפקר, כי הפקר זה ממש אפיקורסות, לפי המביא לאפיקורסות. לפי הגמרא, אפיקורוס זה לשון הפקר. מי שמאמין שהעולם הוא הפקר, זה נקרא אפיקורוס. זה לא השם היווני, כן? זה המשמעות התלמודית של השם. אז זה קשור לנו. אל תתייאש דווקא מן הפורענות. זה מובן הקשר הזה. טוב. אז אם אין שאלות, אפשר להתחיל בפירוש של המערב. ובא ניתאי הרבלי לתקן ההנהגה עם הבריות שהן חוץ לבדו כמו יהושע בן פרחיה, רק ניתן ירבלי תיקין הבריאות במוסר שהוא עירת שמיים. אז לפני אולי שנתחיל, רציתי רק להסביר, לנסות להסביר איזה הקבלה, מה קורה נמצא בזוהר, איזה הקבלה בין אותה משנה ובין חיי האבות. הרחק משכן רע, זה אנחנו מוצאים אצל אברהם אבינו. איפה? מה? אם לא, כבר לך לך. לך לך, לענתך ולטובתך. כן, כי אתה נמצא בחברה של רשעים, לך לך. וזה מתבטא עוד יותר כשיפרד מלוד, כן? ואל תתחבר לרשע, זה קשור ליצחק אבינו. לא. יותר מדויק. מי היה רשע באותה משפחה? עשיו, יפה. אל תתחבר לרשע, כי זה היה נטייה של יצחק אבינו. הוא היה אוהב את עשיו, כן? והיה רואה בו, הוא רימה אותו, כן? זה מובן. הוא רצה להציל אותו עד הסוף. ולא יפייה. ואל תתייאש מן הפורענות, ודאי זה הצרות של יעקב אבינו על הסוף. אז נותנים את ההסבר ככה. לכן, זה אולי הדוגמה הכי בולטת למה המסכת נקראת מסכת אבות. זאת אומרת, המוסר הזה אנחנו לומדים מהאבות דווקא. אז נמשיך. ויש לשאול, בדברי ניתאי הארבלי, כי מה עניין אלו דברים יחד? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אבל ניתאי הארבלי בא לתקן הנהגת האדם עם הבריות שהם חוץ לביתו, ואמר שיהיה מרחיק עצמו משכן רע, שלא יהיה נכווה בגחלת שכן רע. זה מובן. זה מה שהיה צריך להבין. וכמו שכתוב, זה פסוק, יש לכם את המקור, אני חושב, לא. זה פסוק ב... טוב, רק דקה איתה. טוב, אין לי עיניים. לא, לא, זה פסוק, זה לא גמרא. אוי לרשע, אוי לשכנו. רק דקה. זה במשלי. ובתחברך, עם מה כתוב פה? יחזיהו, פרץ השם את מעשה. זה עוד דוגמה. ומה שלא זכרם בלשון אחד, כלומר, אל תתקרב לשכן רע ואל תתחבר לרשע, או הרחק משכן רע ומתחבר לרשע, שאין הדבר עניין אחד בשניהם. כי אף אם לא קרב לשכן רע, והשכן רע בא אצלו, צריך להרחיק ממנו. וזה לא שייר בחבר, לומר התרחק מחבר רע, כדאי בזה שלא יתחבר אליו, וכאשר לא יתחבר אליו, בזה הוא מרוחק ממנו. ואתם רואים את ההבדל. מה שהשכן הוא שכן רע, זה בא מהשכנות. מה שהרשע הוא חשך, זה בא מעצמו. ולכן זה שני עניינים שונים. ואמר, ואל תתייאש מן הפורענות, שאל יומך כי הוא מרוחק מן הרע, ואם יקרב עצמו בשום מעשה אשר אפשר שיבוא פורענות אליו, יחשוב כי אין פורענות מגיעה אליו. כמו שהסברנו מקודם. על זה אמר, ואל תתייאש מן הפורענות, ולא יקרב אל הרע. וגם כי דבר זה שאמר, אל תתייאש מן הפורענות, דומה אל מה שאמר הרחק משכן רע. איך? מכיוון ש... אל תחשוב שהפורענות לא תבוא לשכן, אם הוא רע, ואוי לרשע ואוי לשכנו. זאת אומרת, אם הפורענות באה לשכן שלך, אז הפורענות גם כן תיגע בך. ולכן אל תתייאש מן הפורענות בשבילו. חשבתי על זה רק שאלה. בחיים הפרטיים זה מובן מאליו. אם יש איזה... שכן שהוא רב, אפשר להתחסק ממנו. אבל מבחינת כלל ישראל, איך לעשות גבי כל אומות העולם שהיו רשעים גבי ישראל? איך אפשר להבין את זה, הרחק משכן רע? יש לי רק תשובה קטנה, אבל לא חושב שזה מספיק. מה? אבל גם בעלייה יש לנו שכנים. אחרי העלייה יש לנו שכנים. ייתכן מאוד, אבל זה, לא מצאתי מקור לזה, לא לראות בהם שכנים. ואז זה נשאר רק הנקודה השנייה, זה תחבר לרשע. זה מובן. אבל אני לא חושב שזה מספיק, לא מצאתי את זה בשום דבר. זאת אומרת, לא לחתום חוזה חברות. אל תתייאש מן הפרענות, דומה למה שאמר, הרחק משכן רע וכו'. כי גם הרב הוא נחשב כמו שכן. ופה מדובר ביצר הרע. כי היצר הרע הוא השכן של האדם. אז איך לעשות הרחק משכן רע? אם מדובר ביצר הרע, נראה מיד, לפי המעלה. כי הרע הוא נחשב כמו שכן אל הנבראים, כמו שידוע מעניין הרע, אשר הוא שכן מחובר אל הנמצאים. לכן כל המשנה כולה היא מחוברת ליצר הרע. והמח יליץ יש מן הפורענות, מפני כי הרע הוא שכן אל הנבראים. אל תתייאש, מכיוון שמכל מקום, אף על פי שאתה צריך להתאמץ כדי להתרחק מן הרע הזה, הוא שכן שלך. ולכן הפורענות תבוא. כשבא התיקון של הרע, האיסורים באים לעולם. ולכן אל תתייאש מן הפורענות. ולפיכך לא יתחבר ולהתקרב אל הרע, כי יהיה ניזוק. ואל תתייאש מן הפורענות, לפי שהוא קרוב הפורענות. ושכן הנבראים, הוא היעדר הדבק בנבראים. כאילו, פה יש עוד נקודה נוספת על מה שאמרנו על המשנה עצמה. אתה נמצא, פתאום אתה מוצא את עצמך בעולם שיש פורענות, בעולם שיש רע, בעולם שיש היעדר. אז אם אתה מגלה את זה כדבר חדש, אתה יכול ליפול בייאוש. זאת אומרת, אתה צריך לדעת את זה מראש. מעיקר העולם שלנו יש בו פורענות. לכן אל תתייאש מזה. אני יודע אם הצלחתי להסביר את זה. אל תתייאש מן הפורענות, שתדע כי הפורענות שכן שלך. זאת אומרת, הפורענות, מכיוון שזה היעדר, זה דבק בעולם שלנו. ולכן יש, רק דקה, יש אפשרות כזו ש... אולי זה תמימות, נאיביות, שמישהו רוב הזמן רואה את העולם כעולם שכולו טוב. פתאום הוא מגלה שיש חר בעולם, אז הוא מתייאש. זה קשור למה שאומר המהר"ל פה. אל תתייאש מן הפורענות, כי הפורענות באה מכיוון שהרע דבק והיעדר דבק בעולם שלנו. תדע שזה ככה מראש, תדע שזה ככה מעיקר. זה מובן? מה אתה אומר? אפשר להגדיר את זה ככה, אבל הנושא הוא יותר רחב, כן? קליפות זה רק סוג של רע, כן? אבל אני לא יודע אם צריך להסביר. מי שמאמין רק דרך שכלי לא יכול לתפוס את זה שבאמת יש אפשרות של רע בעולם שברא הבורא. כן, בניסיון שלו, במציאות הוא יודע שזה קיים. אבל השכל לא נותן לקבל את זה שהבורא אחד ברא את הרע. ולכן, כל עוד שהאמונה שלו הוא רק שכלית, הוא לא תופס את זה. שיש הסבר למציאות של הרע בעולם. אפילו אם צריך הרבה זמן כדי להבין את זה הרבה חוכמה, כן? אז פתאום, למעלה מהשכל שלו מגלה את זה. שבעולם, שהוא העולם שברא הבורא, יש רע, והוא מתייאש. זה מובן, כן? ולכן בא המערב ואומר, אל תתייאש מן הפורענות, מכיוון שזה זה, זה שייך לעולם שלנו. איך הוא הסביר את זה? ואמר, כי אל תתייאש מן הפורענות, מפני כי הרע הוא שכן אל הנבראים. הרע נמצא בעולם מהתחלת הבריאה. טוב, זה נושא בפני עצמו. מהו תכליתו של הרע ונושא? פה יש נקודה חשובה, כשאתה מגלה את זה, יש לך סכנה להתייאש מן העולם. והאיוש שלך בא מהפורענות, אז אל תתייאש. תדע שזה הטבע של הטבע. כן? ולפיכך לא יתחבר ולא יתקרב אל הרע, כי יהיה ניזוק. ואל יתייאש מן הפורענות, לפי שהוא קרוב ושכן הנבראים, הוא האנדר הדבק בנבראים. אז הוא נותן פה עצה, צריך להרחיק מהמגע עם הרע הזה שישנו בעולם. כי אפשר אולי להגיד את זה ככה, מכיוון שזה טבע של הטבע, אז זה לא, איך אומרים, זה לא אסור, כיוון שזה בנמצא. זה מה שצריך להבין, לא כל מה שיש בנמצא זה אפשרי. והקליפות הן בנמצא, אבל צריך להיזהר מהן. זה מובן? זה הפסוק יוצר אור ובורא רע. זאת אומרת, כל עוד שהעולם אינו מתוקם בזכות עצמו, הוא במצב של אי שלמות, ומהמצב של אי שלמות הזה נובע רק הרע. אז אבל זה האדם שהופך את הרע לרשעות. יש הבדל בין המוצאים. לפי שהוא קרוב ושכן לנבראים, הוא היעדר הדבק בנבראים. זהו, זה הדיוק שלו. הוא היעדר הדבק בנבראים. כל עוד שהנברא הוא בבחינת נברא, היעדר דבק בו. אז מי שפעם פתאום מגלה את זה, יכול להתייאש, אז תדע שאל תתייאש מן הבורענות, רק הרחק מהשכן רע הזה, ואל תתחבר לרשע הזה. זה מובן? כן. אולי מבחינת פדגוגית, יש פה נקודה חשובה. צריך לחנך את הילדים ככה, שיש איזה שלב בהתפתחות של הילדים שבאים לידי ימוש של החיים. אין להם מספיק שכל כדי להבין מה קורה בהם, אבל זה גילוי העניין הזה של החומרה של היצר הרע בנפשם. הם מגלים את הערכים של הטוב ומגלים בבת אחת עומק היצר הרע בליבם, והם רואים את עצמם כאשמים מזה. אז נופלים בים. זה מובן, כן? אבל צריך להבין את זה, לחנך אותם כדי שידעו שיש תכלית היצר הרע. הם לא אשמים שבהם יש יצר הרע. במה יהיו אשמים? אם מתקרבים, אם מתחברים למה שרוצה היצר הרע. מי שמסכים, מי שמתחבר למה שמבקש היצר הרע, אז הוא אשם. מי שמגלה בו כוח הזה שנקרא יצר הרע, אינו אשם. הוא צריך לפתוח את הפתח שישתנה, להתרחק. זה נורא. אבל להרוג את היצר הרע זה בלתי אפשרי, חוץ ממקרים נדירים מאוד, שזה נקרא צדיק גמור לפי החסידות, ובפחד לפי בעל התניא, כן? שהרג לגמרי את היצר הרע, זה מקרים נדירים לגמרי, ולכן אל תתייאש מן הפורענות, אלא אל תתחבר, הרחק. זה מובן, כן? מה שהוספתי פה זה לפי דעתי חשוב מאוד. אנחנו לא אחראים מטבעו של היצר הרע. במה אנחנו אחראים? כשאנחנו מתחברים איתו. וזה מסביר את צורך הבידוי. למשל, זה ביטוי בבידוי, שאנחנו אומרים גם כן בתפילה, אני לא רוצה להעמיק בזה, אלא סלח לנו אבינו כי חטאנו. איזה חוצפה. סלח לנו אבינו כי חטאנו. זה הסיבה שאתה צריך לסלוח לנו, כי חטאנו. לא מובן. מה הייתה השאלה? מי מי רצה לשאול?
יותר.
יש אנשים שאנחנו רואים את היצר הרע
שלהם לגמרי.
כן.
זה דוגמה
שלנו? יש לנו דוגמה אחת, יצחק אבינו. אבל צריך להבין את זה, ותמצאו את זה בספר התניא, זה ממש מקרה נדיר לגמרי. להרוג את היצר הרע ולהישאר בחיים, זה לא קל. ולכן צריך לדעת שיש לנו שכן קרוב מאוד לנו. מה אומרת המשנה? הרחק, אל תתחבר ואל תתייאש מן הפורענות. זאת אומרת, כשאתה מגלה שפורענות באה לעולם, אל תתייאש. זה היה מראש, זה היה דרך שנדבק לעולם, הוא בורא רע. זה מובן? מה שרציתי להוסיף, ואף אחד יש לו אחריות על שנברא, בבחינת יצר הרע. על זה לא אשם. פעם אני נזכר, הסברתי, ונשאר רע, ואז תתקן אותו. כי השאלה הייתה, איזה פדגוגיה זה? יש לך בן רשע, וזה השאלה שלנו מקודם, כן? יש לך בן רשע, ובמקום לחנך אותו, אתה מרגיז אותו, כן? אלא, מה זה הקהד שיניו? תסביר לו מאיפה בא הרשעות שלו, מכיוון שהוא התחבר ליצר הרע שהוא לא אחראי עליו. במובן. והיצר הרע הזה הוא יותר שכן מן שכנו הקרוב אליו, ויותר מן החבר אשר כנפשו, כי הוא יושב ממונו של האדם להחליטו. זה מובן, כן. ולכן זה כך שלושה אלו ביחד, להבין. כנראה שהיה, מה? להבין, להבין. הסדר? להבין, סליחה, להבין הסדר שלהם. הרחק משכן רע ותתחבר לרשע ותתייאש וכו', אשר הוא כנגדו של אדם. והדבר הזה אזהרה לאדם שלא יחשוב שאי אפשר שיגיע אליו פורענות. שזה ממש ברור, מכיוון שזה גאווה, אלא מה? מכיוון שאין קשר מיידי בין החטא והפורענות, אז יש מקום לחשוב שלדין ולדיין. כי אנחנו לא רואים בניסיון קשר מיידי בין החטא ובין הפורענות. כי חוקות המוסר אינם דומות לחוקות הטבע. בחוקות הטבע התוצאה היא מיידית. התוצאה היא הכרחית. כן? אפשר לראות את התוצאה מראש. וזה עולם המדע. כן? לגלות את הקשר בין הסיבה והמסובב, כן? מכיוון שאין בחירה, אז התוצאה היא ודאית. אבל בעולם המוסר, השכר של מידה טובה, או העונש של מידה רעה, זה לא בולט, זה לא מובן. וזה למדנו גם כן במשנה הקודמת של אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כי אם אתה מחכה את הפחס ואתה לא רואה הפחס בא, אז אתה מתייאש ואתה עוזר את המידה הטובה. ולכן יש הפקרות כזו, מקום לחשוב שהפורענות לא יבוא מכיוון שלא רואים שהפורענות בא, ולכן הוא אומר אל תתייאש מן הפורענות. יש עוד הסבר אחר שפעם למדתי, שהפורענות לא צריך להיות בחוץ של האדם. הפורענות יכול להיות בנפש של האדם. ולכן זה לא רואים את זה שהרשע הזה קיבל כבר את הפורענות שלו וחושבים שלא קיבל. זה מובן? כי אף אחד יודע, לא יודע מה קורה עם העולם הפנימי של חברו. זה מובן. ולא אמר שידאג מן הפורענות. אלא אל תתייאש. כי דבר זה מידה מגונה. מי הוא? דואג מן הפורענות. וכמו שכתוב בנתיב הביטחון ובספר אחר שלו שנקרא נתיב את השם, בעזרת השם מדברך, אבל אל יתייאש מן הפורענות כאשר עשה אמן שהיה בוטח בגודל ראשו. אז ממש פלט, זה קשור לתורים, כן? אולי לא במישהו. טוב, זה דוגמה של אמן, איך אומרים, דבר ואיתו מתו. כשהיה בוטה הרבה גודל עושרו, וכהרף עין נהפכה עליו הצלחת. כי הפורענות היה נסתר. ולא ראה את הפורענות שבא, ופתאום בא. וזה לשון ואל תתייאש מן הפורענות. ויש מפרשים מה שאמרו ואל תתייאש מן הפורענות, הוא טעם למעלה שירחק משכן רע. ואל יתחבר לרשע, כמו שאמרנו מקודם. כי לא אמר, כי לא יאמר, אף ממנו מרחיק עצמו משכן רע ומן הרשע, שלום יהיה לו, כי מה יגיע לו? על זה אמרו שאל יתייאש מן הפורענות, כי אפשר La chose piton qui a vu, les gens passent. Le virag a une marque. בשביל זה ירחיק משכן רע ויתחבר לרשע. וכל זה בא להזריר על יראת שמיים שלא יבוא לידי חטא, כי אין ספק כי השכן רע והחבר לרשע נביאים האדם לידי חטא. והרי לך, כמו שבא לתקן ישוע עם תרחיה, ההנהגה היא שאינם תוך ביתו, רק הם שייכים לא לגמרי כמו הרע והחבר ושם האדם, ודבר זה הוא תיקון וענף שהוא מן אהבת השם יתברך כמו שפרשנו, ומכל שכן לפי מה שאמר או שאמרנו כי כל מצוות עשה יש לו נבוא באהבת השם יתברך, בן די הרבה לי לתקן האדם ליראת השם באותם שהם הפר שהם רשעים שירחיק משכן רע ולהתחבר לרשע, והרי עזרת שניהם עניין אחד. הוא כבר התבהר למעלה כי הנשיא תמיד היה מזהיר במה שיעשה, כי מה שיעשה נמשך מאהבת השם דברך, ושכח כל שלושה מוסרים שזכר, מוסרים את המוסר, שזכר יושב בן פרחיה, כולם הם, לא, סליחה, כל שלושה מוסרים שזכר יושב בן פרחיה, כולם הם מה שיעשה. זה כמו שאמרו מקודם, זה מן הצד של מדינת חפים. וכל אשר זכה ניתר ולי מה שלא יעשה, לפי שהם נמשכים מירת שמיים, כי ממנו נמשך מה שלא יעשה כמו שאמרנו. והנה הזוג הזה גם כן, יש לו קישור לגמרי עם הזוג שלפני זה, והזוג שלפני זה תקנו הנהגת ביתו, והזוג של אחריהם תקנו את האדם הנהגתו עם רבו חברו ושכנו, אשר הם שייכים אליו גם כן כמו ביתו, רק שזה יותר רחוק מן האדם. טוב. אם כן, אולי נסתפק בזה הערב, כי אין לנו הדפים. אז אין שיעור ביום שני מכיוון שזה פורים, רק אנחנו מקווים שזה יהיה פורים שמח, אף על פי שיש לנו שכנים לא טובים, ונתראה בפעם הבאה, בעוד שבועיים. ונשאר רע. ואז תתקן אותו. כי השאלה הייתה, איזה פדגוגיה זה? יש לך בן רשע, וזה השאלה שלנו מקודם, כן? יש לך בן רשע, ובמקום לחנך אותו, אתה מרגיז אותו, כן? אלא, מה זה הקהד שיניו? תסביר לו מאיפה בא הרשעות שלו, מכיוון שהוא התחבר ליצר הרב שהוא לא אחראי עליו. זה מובן. והיצר הרע הזה הוא יותר שכן מן שכנו הקרוב אליו, ויותר מן החבר אשר כנפשו, כי הוא יושב ממונו של האדם להחליטו. זה נובן, כן. ולכן זכח שלושה אלו ביחד, להבן. כנראה שהיה, מה? להבן, להבן. הסדר? להבן, סליחה, להבן הסדר שלהם, הרחק משכן רע ותתחבר לרשע ותתייאש וכו', אשר הוא כנגדו של אדם. והדבר הזה אזהרה לאדם שלא יחשוב שאי אפשר שיגיע אליו פורענות. שזה ממש ברור, מכיוון שזה גאווה, אלא מה? מכיוון שאין קשר מיידי בין החטא והפורענות, אז יש מקום לחשוב שלדין ולדיין. כי אנחנו לא רואים בניסיון קשר מיידי בין החטא ובין הפורענות. כי חוקות המוסר אינם דומות לחוקות הטבע. בחוקות הטבע התוצאה היא מיידית. התוצאה היא הכרחית. כן? אפשר לראות את התוצאה מראש. וזה עולם המדע. כן? לגלות את הקשר בין הסיבה והמסורת, כן? מכיוון שאין בחירה, אז התוצאה היא ודאית. אבל בעולם המוסר, השכר של מידה טובה, או העונש של מידה רעה, זה לא בולט, זה לא מובן. וזה למדנו גם כן במשנה הקודמת של על תיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כי אם אתה מחכה את הפחס ואתה לא רואה הפחס בא, אז אתה מתייאש ואתה עוזר את, את המידה הטובה. ולכן יש הזכרות כזו, מקום לחשוב שהפורענות לא יבוא מכיוון שלא רואים שהפורענות לא, ולכן הוא אומר, אל תתייאש מן הפורענות. יש עוד הסבר אחר שפעם למדתי, שהפורענות לא צריך להיות בחוץ של האדם. הפורענות יכול להיות בנפש של האדם. ולכן זה, לא רואים את זה שהרשע הזה קיבל כבר את הפורענות שלו, וחושבים שלא קיבל. זה מובן, כי אף אחד יודע, לא יודע מה קורה עם העולם הפנימי של חברו. ולא אמר שיגל מן הפורענים, אלא אל תתייאש, כי דבר זה מידה מגונה, מי הוא דואג מן הפורענים. וכמו שכתוב בנתיב הביטחון ובספר אחר שלו שנקרא נתיבות השם, בעזרת השם יתברך, אבל אל יתייאש מן הפורענות כאשר עשה אמן שהיה בוטח בגודל ראשו. אז ממש פלט, זה קשור לטורים, כן? ואולי לא במישהו. טוב, זה דוגמה של אמן, איך אומרים, דבר ואיתו מתו. שהיה בוטח בגודל ראשו, וכהרף עין, נהפכה עליו הצלחת, כי הפורענות היה נשטח ולא ראה את הפורענות שבא ופתאום בא. וזה לשון ואל תתייאש מן הפורענות. ויש מפחשים מה שאמרו ואל תתייאש מן הפורענות, הוא טעם למעלה שירחק משכן רע ואל יתחבר לרשע, כמו שאמרנו מקודם, כי לא יאמר אף אם אינו מרחיק עצמו משכן רע ומן הרשע שלום יהיה לו, כי מה יגיע לו? על זה אמרו שאל יתייאש מן הפורענות, כי אפשר לשוט פתאום כי יבוא. זה גם פסוק. ולפיכך אני אומר כך. ובשביל זה ירחיק משכן רע ויתחבר לרשע. וכל זה בא להזריר על יראת שמיים שלא יבוא לידי חטא, כי אין ספק כי השכן רע והחבר לרשע מביאים האדם לידי חטא. והרי לך, כמו שבא לתקן ישוע אל תרחיה, ההנהגה היא שאינם תוך ביתו, רק הם שייכים לא לגמרי כמו הרע והחבר ושם האדם. ודבר זה הוא תיקון וענף שהוא מן אהבת השם יתברך כמו שפרשנו. ומכל שכן, לפי מה שאמר או שאמרנו, כי כל מצוות עשה יש לו מבוא באהבת השם יתברך. בן די הרבה לי לתקן האדם ביראת השם באותם שהם הפר זה, שהם רשעים, שירחיק משכן רע ויתחבר לרשע. והרי עזרת שניהם עניין אחד. וכבר התבהר למעלה, כי הנשיא תמיד היה מזהיר במה שיעשה, כי מה שיעשה נמשך מאהבת השם דברך, ושכח כל שלושה מוסרים שזכר, מוסרים את המוסר, שזכר יושב בן פרחיה, כולם הם, לא, סליחה, כל שלושה מוסרים שזכר יושב אל ברחיה, כולם הם מה שיעשה. זה כמו שאמרו מקודם, זה מן הצד של מדינת חופים. וכל אשר זכה יתאר ולי מה שלא יעשה, לפי שהם נמשכים מירת שמיים, כי ממנו נמשך מה שלא יעשה, כמו שאמרנו. והנה הזוג הזה גם כן, יש לו קישור לגמרי עם הזוג שלפני זה, והזוג שלפני זה תקנו הנהגת ביתו, והזוג שלאחריהם תקנו את האדם מהנהגתו עם רבו, חברו ושכנו, השהם שייכים אליו, גם כן, כמו ביתו, רק שזה יותר רחוק מן האדם. טוב, אם כן, אולי נסתפק בזה הערב, כי אין לנו הדפים. אז אין שיעור ביום שני מכיוון שזה פורים, רק אנחנו מקווים שזה יהיה פורים שמח. אף על פי ששאלו שכנים לא טובים ונתראה בפעם הבאה בעוד שבועיים.